הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים.
ברוכים הבאים לפרק 39. אלי, מה העניינים?
בוקר טוב, בסדר גמור.
כיף להיות פה.
לגמרי.
איזה כיף. טוב, אז היום הפרק הנוכחי, הפרק 39, איך להגיע לשקט הפנימי שלנו, גם כשיש רעש מסביבנו. הרי אלי, אם אתה זוכר, כל פעם אומרים לנו, תתחבר לשקט הפנימי שלך. אתה מכיר את המשפט הזה? תמיד אומרים לנו, תנסה למצוא את השקט הפנימי שלך עם כל הרעש החיצוני. אבל איך באמת מגיעים לזה? כאילו, מה זה המשפטים האלה? כי זה מאוד חמוד כסיסמאות, אבל בפועל מאוד קשה להגיע לשם.
נכון.
למה קשה לנו להגיע לשם כל הזמן?
טוב, אז אני אתחיל במקום אחר. זה את התת מודע של האדם עצמו, הוא מתחיל להיבנות בגיל מאוד צעיר, מאוד 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 צעיר, וההורה בעצם בונה את ההורה מארגן ומסדר את התת מודע. התת מודע מתפתח, הוא מתפתח כי הילד אוכל והגוף גודל, ויש איזו דינמיקה טבעית שאין עליה, כאילו, אין עליה שום שליטה. זה פשוט קורה. אז זו התפתחות אישית טבעית, וזו הגנטיקה מזינה את התפקוד והפעילות האלה. אבל האינטראקציות עם ההורה, עם אבא ואמא, בעצם ההורים מארגנים את זה. עכשיו, ברגע שיש, את יודעת, אצל ההורי חוסר שקט, מתחים, לחצים, סטרס, פחדים, בעלה, דרמה, היסטריה, ועוד כל מיני התנתקויות, כל מיני דברים מהסוגים האלה, הילד סופג את זה. והילד, זה המודל של הילד. זאת אומרת, זה בעצם, זה כמו
על זה הוא גדל.
כן, הוא כאילו מקליט, הוא בעצם מקליט את הפעילויות האלה לתוכו, וזה מה שמעצב אותו. בנקודה מסוימת, הילד מקבל את הזהות העצמית שלו. זה מתרחש בגילאים בין גיל 4 לגיל 14, באיזשהו בטווח גילאים האלה, הילד מקבל את חוויית הזהות שלו. יש איזה אירוע מכונן שסוגר את הדבר הזה, אבל משם יש, אתה יודע, אחר כך זה כבר תרגול וניסיון וצבירת ניסיון וכו' וכו'. החוסר שקט מתקיים שם. בסיטואציות מסוימת, כשיש רעש מסביבי והוא מזוהה או נוגע בנקודה מסוימת בתוך התת מודע, בתוך המבנה של התת מודע, שזה העצמיות של הבן אדם, זה העצמי של הבן אדם, הוא בעצם מטריג משהו. אז עכשיו, אם יש איזה שהם תנאים מסוימים, יש חוסר שקט.
כאילו תנאים, אתה אומר, תנאים בקטע של ההתפתחות שלנו בתור ילדים.
כמו שאמרת, מסביבי. Okay. איך אני נרגע למרות שיש רעש מסביבי, זה היכולת שלי לנהל את הכניסות, את החדירה לאינטימיות שלי מתנאים חיצוניים. לא, אם אני יציב רגשית ואני חזק ואני מודע, זה הכל, חלק ניכר מהעניין הזה זה המודעות העצמית שלי. והיא בעצם יכולה למנוע ולבלום דברים שיכולים לחדור אליי, כי יש לי מגלצ'ה כזאת, יש לי מגלצ'ה לתת מודע, שאין לי שליטה עליה.
מדרון חלקלק כזה.
זה, כן, זה מגלצ'ה, סוג של מגלצ'ה, ונכנס עניין, והוא מתגלץ' פנימה, ועושה בלגן. עושה לי חוסר שקט, ואני אפילו לא מבין מה קורה לי. אני רק מופעל. אני כמו איזה בובה על חוט, שמופעלת, ואין שליטה על זה. האדם לא מבין מה קורה לו. למה קרה לו? מה קרה לו? איך קרה לו? מחוסר מודעות, מחוסר מודעות לחוסר שקט שלו. איך בנוי החוסר שקט שלו?
כן.
אוקיי, אבל זה התגובה בעצם, זה התגובה לסיטואציה.
והחוסר מודעות הזאת, תכלס, היא נבנית כי אנחנו איפשהו כל פעם מתרחקים מעצמנו, בגלל שגדלנו בתנאים לא תנאים, אז אנחנו כל פעם, כאילו בתנאים שבאמת הרחיקו אותנו מעצמנו, וגם תוך כדי התפתחות, התחברנו לכל מידי אנשים כדי להיות שייכים. ואז זה גרם לנו לעוד יותר התרחקות עצמית, ואז אנחנו ממש לא מבינים מי אנחנו ומה אנחנו בעולם הזה.
נכון, אבל אני כאילו אמשיך את הקו שהתחלתי קודם, זה okay. בעצם כשאני מאבד שליטה על זה, כמו שאת מתארת, את מתארת סיטואציות מסוימות, אבל כשאני מאבד שליטה על המגלצ'ה הזאת ועל משהו שקורה לי, אין לי שליטה עליו, אין לי את השליטה הטבעית עליו.
רגע, למה אנחנו מאבדים את השליטה הזו? בחוסר מודעות?
כן, חוסר מודעות.
כל זה מחוסר מודעות, אלי?
כן, לגמרי. אני לא מכיר את עצמי. מה זה? כאילו, אני מאמן להיכרות עצמית, והרעיון הוא, ככל שאתה מכיר את עצמך, המודעות העצמית שלך הולכת ועולה, אז אתה מנהל דברים. אתה יודע איך מתחיל עניין, אתה יודע איך לבלום אותו, אתה יודע איך לייצב אותו, אתה יודע איך לעזור לו, איך לחזק אותו, איך לשפר אותו, אבל זה עניין של מודעות. והמודעות מגיעה דרך היכרות עצמית. ההיכרות העצמית, הרבה אנשים שאני פוגש, כל האנשים שאני פוגש, לא, זה לא הרבה, זה כולם, הם לא מכירים את עצמם.
הם חושבים שהם מכירים את עצמם. הם חושבים.
תשמעי, זה חלק מהמנגנון הישרדות שלהם, אבל זה, פה נכנס האגו. האגו מחפה על העניין הזה שאני מפחד להבין שאני לא מכיר את עצמי. איך אני יודע שהם לא, שמישהו לא מכיר את עצמו?
איך?
רמת ההתנתקות שלו מעצמו. רמת הניתוק שלו מעצמו, כדי להצליח לשרוד. כי אגו זה הניתוק הכי רחוק מעצמי. אני התרחקתי הכי הרבה מעצמי, אני מנסה, אני כאילו מתנפח ומנסה לעשות מצג שווא, זה כמו שחתול פוגש כלב, ואז הוא מקמר את הגב, הוא כאילו מגדיל את עצמו, כדי להפחיד את ה...
את מי שמולו.
לנסות להתגבר, זה אותו עיקרון. האגו זה הפעולה הזאת. אצלנו אין איברים שמתנפחים וכאלה, אנחנו נראים אותו דבר באותו מצב, אבל האגו מנפח אותנו. האגו בעצם יוצר את הניסיון הפחדה, כדי להתגבר על מישהו ממול, או על תנאים, או על כל מיני דברים. אני כאילו מתנפח כמו בעל חיים בטבע, כדי להגדיל את עצמי, כדי להיראות מפחיד. כדי לקבל את הכוח להתגבר על המשהו הזה שעכשיו חוסם, מלחיץ אותי, מפחיד אותי, whatever. אבל זה ניסיון, זה חיפוי על ההתרחקות מעצמי, על הניתוק מעצמי בעצם. אוקיי? זו הפעולה שמתקיימת אצלי. זה אגו, ובמקרים קשים מאוד זה מגלומניה. זה כאילו, וואו, זה כאילו משהו עצום. עצום, עצום, עצום.
שזה הפייק, המגלומניה. זה, אם אנחנו רגע מדברים בשפה קצת פשוטה, כי לא כולם נראה לי מבינים מה זה מגלומניה, וגם, זה פייק.
לגמרי, לפעמים אני פוגש אנשים ש... לא יודע, יש נערים לפעמים, שהם מרגישים שהם באים ואומרים לי, קטן עליי, אני מתקתק את זה. למחרת אתה שואל אותו מה עשית עם זה, אומר לך, וואלה, לא זוכר. וואלה, לא עשיתי כלום. לא הצלחתי. אז יש את הרצון, כאילו יש את הרצון הרציונלי.
בדיוק.
להגיד לעצמי איזו אמירה, אבל אין שום דבר שיתמוך בה.
כן.
אין בתוכי רגשית או המשאבים או הכישרון שלי או היכולות שלי, לא יכולים לתמוך בדברים שאני חושב עליהם, אז אני תמיד רחוק, כשאני רחוק מעצמי, אני מציב לעצמי יעדים או מטרות שהם לא קשורים אליי.
פערים.
שהם עצומים. כאילו, אני יכול להגיד שאני רוצה להשיג ב-2024, כתבתי לי תאריך, מישהו אמר לי, תכתוב תאריך, בדצמבר 2024, היה לי מיליון דולר בבנק.
החזון הזה.
ואז, כאילו, אני לא... זה לא קשור אליי. אני לא יודע להגיע לשם.
הדרך, אין דרך להגיע
לשם. אין דרך.
לשם.
אני צריך להיות, כאילו, למשל, את ציינת בשבוע שעבר על ענווה, צניעות, ומה היה השלישי שאמרת?
התמדה?
לא, ענווה, צניעות ו...
כנות בטח.
וכנות, כן. וכנות, כן, לגמרי.
זה הסיסמה שלנו, זה
אמרת, זה החומרים במבנה אופי של מישהו הכי חזקים. שם הבן אדם מסוגל לפתח דרך ותהליך, להגיע להישגים שהוא מציב לעצמה, אבל את היעדים הוא יציג אותם בפרופורציה, כי הוא מאוזן. כשבן אדם מאוזן, הוא מציג דברים בפרופורציה והוא מתקדם, לאט לאט הוא יגיע לשם, אבל יהיה תהליך, תהליך שהוא יהיה מודע אליו, יהיה לו סבלנות, יהיה לו סלחנות, יהיה לו יכולת לבנות את זה, הוא לא יגיד בום בום, בום טרח, כאילו קונץ פטנט כזה.
הדיכוטומיות הזו,
קיצון. בדיוק, לגמרי.
כן. ורגע, דיברת גם קודם על העניין הזה של...
על החוסר שקט, אני התחלתי להסביר על חוסר שקט, אבל תמשיכי רגע את העניין.
מה, תגיד, כי זה כבר, אני רוצה לעבור דווקא לנושא אחר. מה עוד יש לך להגיד לגבי החוסר שקט?
אז ברגע שאנחנו נרגעים, כל פעולות ההרגעה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם חוזרים ומתחברים לעצמנו, ואז אנחנו יכולים לנשום לרווחה, להתחבר לעצמנו ולחזור לתפקד בצורה רגילה וטובה.
נכון.
כי כשאנחנו מתנתקים מעצמנו ומתרחקים מעצמנו, אנחנו נבלים מזה. אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו מבולבלים, אנחנו לא מסודרים בפעולות שאנחנו עושים, אנחנו פתאום נהיים ספונטניים, רנדומליים, אקראיים, מאוד לא מאורגנים ומסודרים, מאוד לא ברור לנו מה אנחנו הולכים לעשות, ואז החיים שלנו יוצאים...
נראים גם ככה.
כן.
החיים נראים פשוט ככה.
החיים נראים בלגן אחד שלם. בדיוק. על הבבלה.
על הבבלה, כן. אתה תמיד מתקן אותי לגבי...
לגמרי.
כן, זה בדיוק זה. וכל זה בגלל מחוסר שקט.
נכון, והשקט הוא מאוד מאוד קריטי בזמן שאני מכיר את עצמי. ככל שאני מכיר, אני יותר רגוע, אני יותר בביטחון, אני יותר מבין, אני יותר יכול לתכנן, אני יכול יותר ליזום.
דבר גם הכי חשוב, אני יותר קורא סיטואציות, שזה משהו ששמתי לב שאנשים מאוד חסר להם. אנשים לא קוראים נכון סיטואציות. אני... אפילו במפגש חברתי שישבתי ביום שבת האחרון.
גם שאני פוגש, לפעמים את תפגשי בן אדם, יגיד לך, אני קורא מצוין את הסיטואציה ואני מסכים איתו. Mm-hmm. אני מסכים איתו. מה העניין? העניין זה המתורגמן. המתורגמן...
המתורגמן שלנו?
שמתרגם כאילו... את זה בסוף, שגיבור הסרט תמיד מת. הוא קורא את הסיטואציה... כאילו הוא רואה איזה סרט מולו, הוא קורא את זה, אבל הכתוביות למטה, כאילו...
הם בשפה סינית, הם לא בעברית, סתם לקחתי דוגמה.
הם לא מותאמות לסרט שמתקיים. ובסופו של דבר, מה גורם לזה? כאילו, מה קלקל את המתורגמן הזה? זה הורה לחוץ, הורה בסטרס, שגידל את הילד. אז הילד קורא מצוין את הסיטואציה. התרגום שלה משובש. ברגע שהשתבש התרגום, פה יש טעויות, יש כישלון, יש פעולות לא נכונות, יש בזבוז אנרגיה מיותר. קורים הרבה דברים לא טובים. ואז יש תחושות אכזבה ותחושות פחד וחששות וחרדות. ואני לא סומך על עצמי. אני לא יכול לסמוך על עצמי, כי את החוויה שחוויתי עכשיו, אני לא מסוגל לתרגם את ההבנות ואת המסקנות ואת ההחלטות, למשהו שיקדם אותי לדבר הבא.
כי יש הרבה שיבושים, יש הרבה חוסר שקט, לגמרי. יש הרבה רעש.
וזה הרעש והחוסר שקט, בדיוק.
טוב, הנה, זהו.
וכשלומדים על הכרות עצמית, לומדים להרגיע את הרעשים האלה, לומדים לסמוך על עצמנו, לומדים ליישם דברים שאנחנו צריכים, דברים שאנחנו רוצים, ודברים שאנחנו חייבים לעשות אותם.
נכון, נכון. אני גם רוצה רגע לחזור לגבי מה שאמרת מקודם, לגבי ההתנתקות. זה גם אתמול, בדיוק סיפרתי לך בדרך לכאן, שאתמול הייתה לי באמת, היה לי מטופל, שבאמת היה כל כך מנותק, הוא כל כך כאילו שקוע ברוטינה היומיומית שלו, ובלחץ היומיומי, אם זה מבחינת הילדים, ואם זה מבחינת העבודה, ואם זה כל פעם הרצון להשיג עוד, שהוא בכלל שוכח מעצמו. כאילו גם לפני שהוא נשכב על מיטת הטיפולים אתמול, הוא נכנס אליי כל כך מנותק, שהוא לא הבין איפה הוא בכלל, הוא רק הבין שהוא צריך טיפול מסוים. ואז שהוא נשכב על מיטת הטיפולים, ועשיתי לו אפילו דיקור, ושמתי לו מחטים, ואתה יודע, זה אזורים שהם יחסית רגישים, אז בן אדם אמור טיפה להגיד, אאו, איי, וואי, אני מרגיש את זה. כלום, לא היה כלום. מתי הוא הבין שהוא חווה טיפול? אחרי 45 דקות, שהוא יצא, הוא אמר, וואו, אפשר את זה כל יום? וואו, יאנה, פתאום אני מרגיש את המרפק, פתאום אני מרגיש את השכמה, פתאום הוא היה איזה שקט, ב-45 דקות נוצר המנגנון רגיעה, ואז הוא באמת הרגיש את עצמו. כאילו, תבין עד כמה, כמו שאמרת, האגו, הכל כאילו מנתק את עצמנו מאיתנו. אנחנו לא מבינים מי אנחנו בכלל ומה אנחנו בעולם הזה. כי אנחנו כל הזמן שקועים בכל כך הרבה דברים.
נכון, אבל כשאני עובד עם מישהו, אני די מעביר לו את העניין של מודעות עצמית. מודעות עצמית מאפשרת להישאר מחובר כל הזמן, לא משנה מה קורה. אז כשתפגשי אנשים, יגידו לך, אני קורא סיטואציות מעולה, כמו שאמרתי קודם, זה נכון שהם קוראים, יש להם מודעות, יש להם מודעות לסיטואציה, אין להם מודעות לתגובה העצמית שלהם, כי המודעות העצמית, ההיכרות העצמית, זה לתגובות שלי.
הרגש,
הרגש. הפחד שלי, החששות שלי, החרדה שלי, ההתנתקות שלי, שם צריך להיות מודעות גבוהה, לא מה קורה מחוץ אליי, כי זה... כי כשאני מחובר לעצמי, אז העולם מיישר קו אליי. אני צריך עכשיו משהו, בום, אני מקבל אותו. הוא קורה.
נכון.
יש את זה כל מיני שמות, זימון, וכאילו, וואו, וקרף עין, ויש את זה כל מיני ביטויים לרמת הדיוק של הבן אדם. רמת מודעות גבוהה, היא שיפור דיוק שלי לגבי עצמי, מבחינת הידיעה שלי, הניהול שלי, התפקוד שלי, היכולות שלי, המשאבים שלי, נכון. כל זה מאפשר לי להרגיש סיפוק, הנאה, להיות שמח, להרגיש שאני יכול, אנרגיה, מוטיבציה, כל הדברים האלה קשורים לזה. כל הדברים האלה קשורים לזה.
נכון.
ולכן, מישהו יגיד לך, אני כאילו, על מה את דברת? אני קורא נהדר סיטואציה. יפה, קראת טוב את הסיטואציה. אבל איך אתה מתנהל בתוך הסיטואציה, זה בליינד ספוט. לאנשים חסר את המידע הזה. כי מה שהכי חסר בעולם הזה, זה מידע על עצמי.
בול.
מה קרה לי, למה קרה לי, איך קרה לי. תכננתי, אני תכננתי, ארגנתי משאבים, הייתי כאילו מוכן, התחלתי ובום, משתבש. מה קרה? מה קרה לי עכשיו? אני עוצר להתבונן, אבל אין לי תשובות. אין לי תשובות. כי אני, חסר לי מידע על עצמי בכמויות עצומות. אני פשוט לא יודע, אז אני יכול להאשים מבחינה רגשית, אני יכול להאשים ואני יכול להיות מאוכזב או מעצמי או מהסביבה, אני יכול להתחרט, אני יכול להרגיש שפספסתי, אני יכול להרגיש וואו איזה גרוע אני, איזה טעויות עשיתי, איזה, או שאני כלל את כולם, כאילו, תלוי ברמת האגו שלי. אז אני יכול, וחוסר הכנות שלי, אז אני פשוט אכלל את כולם ואשים את כולם ויגיד איזה עולם נוראי.
מחזר, ועולם מאיים, אגב, נכון, שאין את ההיכרות העצמית הזו, הרבה אנשים מאוד מפחדים. יש איזה סוג של איום.
העולם מאוד מאיים לגמרי. כי אני לא מודע לכוח שלי, אני לא מחובר אליו. עכשיו, כל הפעולות רוגע, תסבירי לי את עכשיו על כל, אני שואל אותך עכשיו, על כל הפעולות רוגע שקיימות, מיינדפולנס, מדיטציות, כל מיני פעילויות.
בתיות קרח.
כל מיני, כן, כל מיני פעילויות פיזיות. מה זה בתיות קרח? בתיות קרח זה לקבץ את הגוף מהאגו והנפיחות שאני נמצא בו, שהלכתי לאיבוד בתוכו. אני צריך להיכנס לבתיות קרח כדי לקבץ את הגוף הכי קרוב, להדק את הגוף הכי קרוב לעצמו. כאילו ברמת המשל.
ממש.
אבל זאת הפעולה בעצם.
וזה קיצון.
נכון. אז אני שואל אותך עכשיו לגבי הפעולות, פעולות הרגעה שקיימות בשוק, בעולם הטיפולי.
אני אגיד את זה במשפט אחד. אנחנו לא צריכים לסבול, ואנחנו לא צריכים לעשות את כל הדברים האלה כדי להבין מי אנחנו בעולם הזה. יש דרכים הרבה יותר פשוטות להבין מי אנחנו, שזה מודעות, כמו הסברים שאנחנו מביאים פה. לא צריך את כל, לא צריך לעמוד על רגל אחת, ולא צריך לנסוע לקצה השני של כדור הארץ, ולא צריך גם להיכנס לאמבטיות קרח, וגם לא צריך לעשות יוגה ביקרם, ושכל הברידים שלנו מתנפחים כדי להבין מי אנחנו, וכדי לחפש את עצמנו ואת השקט הזה. השקט זה ממש נמצא מתחת לאף שלנו, כמו שאומרים. זה קיים בתוכנו. שוב, כמו שאמרת בתחילת ההסבר, זה שגדלנו במשפחה מסוימת ובסביבה מסוימת, והתרחקנו מעצמנו, אז המידע הזה לא נגיש, המידע הזה פשוט מודחק, הוא קיים בנו.
לא, לא, רגע, חשוב שתסבירי, את היית בטיפול של יוגה ביקרם, ואני אסביר מה המשמעות של זה.
לא היה טיפול, זה היה תרגול. זה לא טיפול, זה תרגול.
לא, לא משנה, תסבירי, תסבירי, זה חשוב שאנשים ידעו מה זה.
היוגה ביקרם זה אתה מבצע תנוחות מהיוגה, לא תנוחות קלאסיות, אני חייבת לציין שזה תנוחות הרבה יותר רגועות, והרבה יותר מתונות, אבל ב-40 מעלות. ב-40 מעלות, הרצפה היא באיזה סוג של חמר שגם שומר על איזה חום. כאילו מכל מקום יש לך חום. וגם המזגן מוציא 40, המזגן שם על חום מוציא 40 מעלות, ואתה פשוט כל התרגול, אתה מטפטף, אתה נחנק, אין לך אוויר. ואני זוכרת התחושה שלי הייתה, כאילו, שהרגשתי את הלב בצורה, שניסיתי להבין, זה התקף חרדה? או שזה הלב שלי פשוט במאמץ. כאילו כל הזמן הייתי צריכה להבין מה קורה לי שם. מודה שסיימתי את ה-90 דקות. האגו שלי לא הביא לי לצאת משם. אני חייבת להיות כנה ולהגיד בשיא הכנות את זה. אבל כשיצאתי משם, הדבר הראשון שאמרתי, זה לא טבעי. זה לא הגיוני. זה לא נכון לנו לעשות את הדברים האלה. לא צריך להגיע למצבי קיצון כדי להרגיש שקט. ושקט דווקא לא היה שם. ההפך, זה עשה את הפעולה הפוכה.
נכון, אז אני אסביר רגע משהו על הדבר הזה. קודם כל, הזכרת את העניין של החמר, אז בעברי אני הייתי מטפל בעצים שהיו חולים מאוד.
נכון.
הייתי עוזר להם, הייתי משקם אותם. זאת אומרת, ממצב שהם היו עוד רגע עומדים למות, הייתי הופך את המצב, הייתי עושה היפוך טריגר, זה מילה שאני טבעתי עליה את הביטוי.
זה נמצא בפודקאסט הלפני האחרון.
נכון.
בפרק 37, אתה מסביר טוב מאוד.
אני הופך להם את הטריגר ממצב של דעיכה ומוות, אני הופך להם את הטריגר למצב שהם פתאום נעשים מלאי פירות, פורחים, ובעיקר עבדתי עם עצים, עם עצי פרי. הדרים, סובטרופים וכו' וכו'. ומה שקורה בעצם, אני הייתי דואג, בזמן השיקום של העץ, הייתי דואג לשים חיפוי על האדמה, כי האדמה, כשהטמפרטורה היא בגובה, הטמפרטורה היא מעל האדמה, 1.5 מטר מהאדמה, היא בסביבות ה-25-30 מעלות, 32 מעלות, קרוב לאדמה היא הרבה יותר גבוהה, כי האדמה סופחת ופולטת את החום, אז היא מגבירה עוצמת חום, ולכן הטמפרטורה היא גבוהה בעוד 20-30 מעלות. לפעמים זה יכול להיות גם כפול, תלוי כמה זה קרוב למדבר. הטמפרטורה היא כפולה ממה שהיא באוויר הגבוה יותר, אוקיי? אז זה כאילו להגדיל, בביקרם זה כאילו לחמם עוד יותר. עכשיו, כמו שהסברתי על העניין של האמבטיות קרח, לצמצם את הבן אדם מהאגו שלו ולכווץ אותו, זאת פעולה הפוכה. זה להמריץ. בן אדם שהוא מקובץ, מפוחד, והלחץ דם שלו נמוך כל הזמן, כי הוא מת מפחד, העולם מאיים, כמו שהזכרת קודם, הוא צריך להרחיב לו את כל כלי האדם. מה עושה האלכוהוליסט, מה עושה? הוא כל הזמן, בגלל שהוא מקובץ, וכל הזמן, לאלכוהול יש תפקיד. איפה משתמשים הרבה באלכוהול? במדינות קרות. מדינות שקר שם, אז אלכוהול הוא מאוד נפוץ, כי זה מחמם את הגוף. זה מרחיב את כלי האדם, כי הם כל הזמן מקובצים. ויש פעילויות שהגוף צריך לעשות, והוא לא יכול לעשות אותם כשהלחץ דם או התפקוד של הכלי דם הוא נמוך.
נמוך.
אוקיי, אז בביקרם זה לקחת אנשים מקובצים ומפוחדים עם לחץ דם נמוך כל הזמן, פשוט בום, ברגע אחד להטיס להם את
הדם.
נכון, ויש אנשים שעושים את זה בצורה אחרת, עם משהו חיצוני. זה פשוט במקום לנהל את הגוף בצורה, בדרך ההיכרות העצמית, באופן טבעי, בריא וטבעי,
נכון.
הולכים לכל מיני פעולות חיצוניות ולא מבינים אפילו מה המשמעויות שלהם. כי יש אנשים שלא מתאים להם. עכשיו, אם אני בהיכרות עצמית, אני יודע שנגיד הלחץ דם שלי נמוך, אז אני הולך לביקרם יוגה. את לא היית צריכה את זה. והלכת לעשות את זה, ולא הבנת...
אני הלכתי מסקרנות.
נכון, הלכת מסקרנות, אבל לא הבנת את המשמעות של זה. כי אחרי פעם אחת אמרת, רגע, זה לא... זה עשה לי רע, זה לא סבבה לי. ואז מה שקורה זה שבן אדם, יש בן אדם שזה כן מתאים לו, אם הוא מודע לעצמו, אז הוא יודע למה הוא הולך לטיפול הזה. אם הוא לא מודע לעצמו, אין לו מושג למה הוא הלך לטיפול הזה, ואז הוא סתם עשה פעולה מיותרת, הוא בזבז אנרגיה מיותרת.
נכון.
כי תראי, כבר חודש אחרי הסיפור, את עדיין יש לך כל מיני תופעות לוואי של הדבר הזה, שזה היה פעולה לא נכונה.
ממש.
ואז את כאילו מתמודדת עם דברים שהם לא, כאילו לא היה נכון לעשות אותם. את
נכון.
מבינה?
נכון.
אז ברמת העיקרון, כאילו, ההיכרות העצמית, המודעות העצמית, ההכרה בעצמי במקומות, בדברים מסוימים, איפה אני חזק, איפה אני חלש, מאוד עוזר לי להבין מה אני צריך, מה הצורך האמיתי שלי, לא מה אני רוצה, אני יכול לרצות, מה אני רוצה עובר דרך כל מיני מנגנוני הגנה, ועובר כל מיני פערים, ועובר כל מיני חוסרים, ועובר כל המון 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 דברים, ואז הרצון שלי בכלל לא רלוונטי, הוא כאילו לא מותאם, למה שאני באמת, באמת, באמת צריך. כשאני כנה, אז אני יותר יודע מה אני צריך. אני יותר, יש תקשורת בין התת מודע למודע, בין הצורך שלי לרצון שלי. יש, התקשורת ביניהם היא מדהימה. אז אני מרגיש טוב, אני מרגיש סיפוק, אני מרגיש שטוב לי, אני מרגיש שאני מתנהל נכון, אני מרגיש שאני בשליטה טבעית, לא שליטה כוחנית או שליטה מלאכותית.
שזה ובריאה.
פייק, שזה פייק.
נכון.
היא כנה ובריאה וטובה. אז הנפש והגוף שלי, הנפש פיזי שלי, הם מסונכרנים. טוב, אני בטוב.
נכון.
אני בטוב.
אני לא...
בסך הכל כל... צריך להיות בטוב.
בטוב, בדיוק. אני לא מחפש את האושר ואת הנרבנה
אני בסדר.
ואת האורות.
אני בסך הכל צריך להיות בסדר.
בדיוק.
וזה החיים הטובים. זה היציבות, זה האמצע.
נכון.
זה לא או את... או כאילו ההגזמה לפה, או ההגזמה לפה.
נכון, נכון. בדיוק הסוף שבוע האחרון, ממש הקלטתי על זה את הסרטון, זה נמצא באמת ברשתות החברתיות, שבדיוק הייתי בסוף שבוע האחרון 40 חברים, גם שישי, גם שבת, ואתה רואה איך כולם מחפשים את האושר, הם צמאים לאושר, לאושר, אושר, 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 כאילו המילה הזו כל הזמן
כי
קופצת.
כי קשה להם, כי הם סובלים, כי רע להם בחיים.
נכון. כי הם לא מכירים את עצמם.
רקנות, יש הרבה רקנות.
כי הם לא מכירים את עצמם. ואז אני כל פעם אומרת, חבר'ה, זה לא זה, זה לא המהות של החיים. זה אייפים, הם נחמדים והם סבבה. אבל בסופו של דבר, אני רק רוצה להיות בסדר.
ברקנות יש פייק, ובפייק יש עוד כפה. כשפוגשים את המציאות, יש עוד כפה ועוד כפה ועוד כפה ועוד כפה. ויש מרמור עצום. סבל ומרמור וקורבנות וטענות לכל העולם ואשתו.
נכון.
אבל בעיקר פחדים מאוד גדולים.
הכל נובע מפחדים. ומה זה הפחדים האלה? זה חוסר מודעות. זה חוסר היכרות עצמית. כאילו אני באמת כל הזמן מבינה את זה שזה משוואה מאוד פשוטה. העניין של ההיכרות העצמית.
תכלה זה משהו חדש. כאילו זה מקצוע מה? חדש. אני כאילו טבעתי את השם הזה, מאמן להיכרות עצמית.
נכון.
זה לא קיים עד היום.
נכון.
זה מקצוע חדש. יש דרכים פשוטות, גם שאני יכול להכיר את עצמי וגם שאני יכול להכיר את האדם שמולי.
אתה עוזר לו, אתה מלמד אותו להכיר את עצמו.
נכון.
בצורה מאוד פשוטה.
ואז הוא לומד להכיר את הסביבה שלו, והרבה יותר קל לו להתנהל. הוא יודע להשיג הרבה יותר טוב. התקשורת שלו משתפרת. התקשורת שלו היא בינו לבין עצמו קודם כל. מדהימה. והתקשורת שלו עם הסביבה. הוא יודע לבקש, הוא יודע איך לקבל, הוא יודע לתת, הוא יודע לתרום, הוא יודע להתרם. והוא מייצר סביבו תנאים של עידוד והתפתחות, ואז מצליח לו. כשהוא כל הזמן מתנגד ונלחם וקשה לו, והוא סובל והוא קורבני והוא בטענות ומאוכזב, ועל זה תנאים נוראים לחיות החיים.
נכון. נכון, זה באמת תנאים לא פשוטים. ובאמת אני חושבת ש... הרבה אנשים כל הזמן מאשימים כאילו את הסביבה. הרבה אנשים, במקום רגע להסתכל פנימה מה באמת מנהל אותם, תמיד מאשימים את הסביבה. כאילו זה הפך להיות משהו מאוד קל. אכלו לי, שתו לי, הוא עשה לי ככה, היא עשה לי ככה. אני זוכרת שגם אני הייתי ככה, שהיה לי את החוסר המודעות. תמיד הייתי מחפשת כאילו אשימים בסביבה.
לגמרי. תחשבי על זה שאף אחד לא עושה את הפעולה הבאה, שקשורה להיכרות עצמית. שאפשר ללמד את זה. נגיד אם אני בא ואומר לך, מחר תקדישי את היום ללמוד על הביישנות שלך. תגדירי את זה במספר. אני יכול גם לעזור לך להגדיר במספר, כי אני מלמד את זה. אבל תגדיר את זה במספר, ואז תנסי להבין רגע איפה את יכולה לשפר את זה, איפה את יכולה. את מתחילה להיות מודעת לעצמך, לביישנות שלך. כי הרבה פעמים כשמישהו נכנס לריב עם מישהו, נגיד בין בני זוג למשל, שזה המקום הכי, הכי לא פשוט בחיים.
זוגיות, כן.
זוגיות זה מקום מאוד לא פשוט, כי המון המון טריגרים, המון אמוציות, יש שם המון המון דברים שלא קורים במקומות אחרים. כי זה לחיות ביחד 24-7, זה להסכים להפוך להיות אחד של השני חצי משלם. כל אחד לוקח חצי אחר מהשלם, והופכים להיות ביחד. ושם פועלים כל כך הרבה דברים, זה מאוד קשה. לכן זה מאוד קשה. יחד עם זאת, יש בזה הרבה הרבה יתרונות, הרבה הרבה סיפוק, הרבה הרבה דברים חשובים להתפתחות שלנו. כי שם אנחנו מתפתחים הכי טוב.
בזוגיות, שהיא נכונה.
בזוגיות. במקומות אחרים אנחנו יכולים, אנחנו לא באמת, אנחנו לא אמיתיים במקומות אחרים. בזוגיות אין לנו יכולת להסתיר שום דבר. הכל פתוח, הכל...
עירום, כמו שאומרים.
הכל עירום, כן, עירום. בדיוק לגמרי. ושמה בעצם אני יכול להבין את הדברים. למשל, אני מקדיש יום שלם לביישנות, מדרג את זה, ואני בעצם אומר איפה אני יכול לשפר. איפה אני יכול להפחית.
אוקיי, איפה אתה יכול להפחית? תמשיך, הכל בסדר.
איפה אני יכול להפחית בעצם? ומה שקורה בעצם זה נותן לי אינדיקציה. אז אני מתעסק בביישנות, ואני מתעסק בכנות, ואני מתעסק באימנות, ואני מתעסק, כל יום אני משקיע ללמוד על עצמי לגבי עניין מסוים, שהוא מוגדר.
לגבי רגש
אחר. תכונת אופי, רגש. דברים כאלה, ואני לאט לאט מגדיל את המודעות שלי, ואני יודע איך להתנהל. בשלב מסוים זה הופך להיות אוטומטי. אני הרבה יותר טוב לסביבה, הסביבה הרבה יותר טובה אליי. אני יכול להעניק הרבה לסביבה, אני יכול לקבל יותר מהסביבה.
וכל זה כי אתה יותר מודע לעצמך.
לגמרי.
שבסופו של דבר, אתה כל מתחיל ונגמר בתוכנו.
או אפס מודעות, או מודעות גבוהה.
או מודעות גבוהה.
כן.
ואם אנשים רוצים להכיר את עצמם, לא בדוגמה הקטנה הזו שבת, עכשיו, אם אנשים באמת רוצים לבוא ולהבין מי הם באמת, אבל for real, כאילו.
הם מכירים הכי טוב את עצמם.
לא, אבל שהם באים אלינו לטיפול בביופולוז
נכון,
אחרת.
נכון, הם מכירים...
זה התכוונתי.
הם מכירים את עצמם גם נפשית מאוד טוב, וגם פיזית מאוד בטח. טוב. אז השליטה שלהם היא מוחלטת. זה לא שהם פתרו עניין נפשי, ויש להם מלא בעיות פיזיות. או יש להם, או הם פותרים עניין פיזי, ויש להם מלא בעיות נפשיות. כמו מישהו בא בהתקף חרדה, לרופא, למיון, יש לי התקף לב, כואב לי פה, כואב לי החזה, קשה לי, קשה לי. אומר לו, תשמע, הכל תקין, צילמנו, הכל בסדר גמור. יש לך בעיה, יש לך עניין נפשי, לך תפל בו שם, במקום אחר. תמצא מקום.
תמצא מקום.
ששם יטפלו בך בעניין הנפשי.
או שיקח כדור, בסלמת. שזה בכלל פלסטר שאין בו שום תואר.
אני בעד בריאות טבעית. אני בעד היכולות, יש לנו יכולות מדהימות, אבל ככל שאנחנו רחוקים מעצמנו, אנחנו יותר חולים.
נכון.
אנחנו פחות יכולים לנצל את המשאבים הטבעיים שלנו, שיכולים לרפא אותנו. בצורות הכי מושלמות, כי הם בתוכנו והם קשורים אלינו ויש להם ידע עלינו. אנחנו רק צריכים להתחבר אליהם.
נכון. כאילו באמת צריך משהו אפקטיבי, יעיל, פשוט.
מהיר. בדיוק.
שזה באמת, בשביל זה יצרנו את הביופולו, שזה באמת שיח מאוד פשוט שמעורר למודעות, גורם לבן אדם להבין מי הוא, ולאחר מכן מתבצעת השלמה אצלי בקליניקה עם טיפול של מגע. עם טיפול פיזי, עם טיפול שמאזן, מקרקע,
נכון,
גורם לך להתחבר לעצמך ולהרגיש
ויש לנו
לעצמך
כלי
באמת.
מאוד, נכון, ויש לנו כלי מאוד מיוחד שהוא בביוטסט, כלי מאוד מיוחד שמגיע לעניין.
בפשטות.
בתוך 50 שניות.
בפשטות, לגמרי פשטות. אז מאזינים יקרים, אנחנו יותר ממליצים ומזמינים אתכם להגיע אלינו לטיפול ולחוות את החוויה, הייחודית, שהיא באמת באמת שונה. כדי שתכירו את עצמכם באמת.
חדשה, היא לא מוכרת.
היא לא מוכרת. אבל לאט לאט מתחילים להכיר.
לגמרי.
אנחנו עושים עבודה טובה. אלי, תודה רבה על הפודקאסט. נעמת לי מאוד, כמו תמיד. ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא.
נתראה בפרק הבא.
מאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה.
אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.